חדשות כל חי, השעה 8. שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. שר הביטחון גנץ הורה לעצור את מעבר הדלקים לרצועת עזה בתגובה על המשך הפרחת בלוני התבערה משטחה שגרמו אתמול ליותר מ-20 דלקות בשטחים פתוחים בעוטף עזה. צהל תקף הלילה פעם נוספת יעדי טרור של חמאס בשטח הרצועה ומעבר כרם שלום סגור גם היום. ישראל ביצעה לילה בהצלחה ניסוי נוסף במערכת טילי ההגנה המיירטים המכונה חץ 2 שפותחה בטכנולוגיה ישראלית בסיוע ארצות הברית. שר הביטחון גנץ, המתאושש במהירות מניתוח שעבר אתמול בגבו, הודה לגורמי הביטחון האמריקניים על הסיוע הביטחוני לישראל, הבטיח כי בזכות זה תישאר תמיד צעד אחד לפני אויביה. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. קבינט הקורונה צפוי לדון היום באפשרות הטלת הגבלות בעיר מודיעין עילית בשל ריבוי מקרי התחלואה בנגיף בעיר. ראש עיריית ירושלים משה לאון אמר הבוקר כי זו משימה קשה ביותר להפחית את התחלואה בקורונה בבירה, ולדבריו זו חובתו לעצור את ההתקהלויות ההמוניות בעיר, כשהוא מכנה את ההפגנות ההמוניות מול מעון ראש הממשלה זרז הדבקה בקורונה, דברי ראש העיר ירושלים. משרדי החוץ והבריאות צפויים לפרסם היום את רשימת היעדים בעולם אליהם יוכלו ישראלים לטוס בקרוב בלי להתחייב בבידוד לאחר נחיתתם. במהלך היום יימשכו השיחות בין שרי החוץ של יוון וישראל על אפשרות חידוש הטיסות בין שתי המדינות. הנשיא טראמפ שב וקרא לפתוח את מערכת החינוך האמריקנית מחדש ואמר כי הממשל האמריקני בראשותו יספק 125 מיליון מסכות לילדים כדי לחדש את הלימודים בבתי הספר בארצות הברית. מדובר בהצהרה מפתיעה של טראמפ שכזכור נמנע מלהיראות או להצטלם עם מסכה בציבור מאז פרוץ מגפת הקורונה. יריבו של טראמפ, המועמד הדמוקרטי והבחירות לנשיאות ארצות הברית ביידן, מתח ביקורת על קריאותיו לפתוח את מערכת החינוך בתקופת משבר הקורונה ואמר כי הוא נוהג בחוסר אחריות. המונים פוקדים מאמש את ציונו של מרן בעל הקהילות יעקב זכר צדיק לברכה, הסטייפלר, שהיום מציינים 35 שנים לפטירתו. בנו מרן שר התורה, גאון הרב חיים קניבסקי, עלה הבוקר אחרי תפילת שחרית לציון שבבית העלמין שומרי שבת בבני ברק, שם העתיר בתפילה מיוחדת למען הכלל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום מורגשת עוד עלייה קלה בטמפרטורות וחם מהרגיל בעונה. מחר ובשבת קודש צפויה עוד התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, השבוע השני של בין הזמנים. בעוד שבוע, ראש חודש אלול, בני הישיבות יחזרו להיכלי התורה. עדיין לא ברור לגמרי באיזה מתווה, בעיקר לנוכח התחלואה שלא יורדת במדינה. עוד מעט נביא את כל הפרטים המלאים ונדבר גם על הערים החרדיות האדומות, בני ברק, מודיעין עילית. ואנחנו בסוף שבוע מסכמים שבוע פוליטי קצת מוזר, כשמצד אחד נתניהו מנסה להביא לאישור את תקציב המדינה, אבל ויכוח פוליטי בינו לבין בני גנץ על חד שנתי או דו שנתי מוביל אותנו אולי לבחירות. נדבר הבוקר גם על ההסתה נגד הציבור החרדי, הסתה שנמשכת ללא הרף, ועוד נושאים ככל שנספיק בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, ואנחנו פותחים עם הדוקטור ציון שלוסברג. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות במשרד הבריאות, ואנחנו שבוע לפני זמן אלול, הזמן הקדוש ביותר בהיכלי הישיבות, ואיך זה הולך להיראות?
בעזרת השם, אני חושב שיש בשורה. אושר מתווה חזרה לישיבות, מתווה בטוח, בדומה למתווה שהיה לנו בגל הראשון, רק משודרג יותר, רחב יותר. יהיו 50 עד 50 בחורים בקפסולות, נאפשר גם כן מקום של בידוד לאנשים, לבחורים שיחויבו בידוד, או אפילו כאלה שיכלו, כמובן בכל התנאים הרלוונטיים והפיקוח הרלוונטי.
כלומר, לא יצטרכו להוציא אותם למלוניות.
נכון. שוב פעם, כמובן, אתה מבין, בניהול אירוע כזה יש כמובן מדרג. אנחנו רוצים שהמדרגה הראשונה תהיה כמובן לשמר את הבחורים בתוך הישיבה. אם כמובן אנחנו נהיה חס וחלילה באירוע הרבה יותר רחב, אז כבר נצטרך לחשוב מה עושים, בין אם זה איזושהי מלונית יהודית או דברים כאלה. אבל כרגע לכתחילה ברירת המחדל היא לשמר את הבחורים, בחור או שתיים, זאת השם שלא יהיו כאלה, אבל בתוך הישיבה בשביל להכיל את האירוע, אנחנו בוודאי הדבר האחרון שירצה זה שיחזרו בחזרה הבית
חולים. זה באיזשהו מקום גם הפקת לקחים מהקיץ האחרון, שהבחורים שחלו והלכו למלוניות, עברו את זה בשלום, בקלות, כלומר שאפשר להשאיר אותם בתוך מתחם מסודר בתוך הישיבה, ואין צורך להוציא אותם מהיכל הישיבה נקרא לזה, או מהישיבה עצמה.
זה צד אחד של הטיעון, אבל כמובן שאנחנו רואים שאם נסתכלים על כל מפת התחלואה בארץ, אז יש גם אנשים צעירים שחלו, שלא לדבר על גם אם עברו את המחלה בצורה קלה, יש בסוף גם השלכות ארוכות טווח שאנחנו עוד לא יודעים ממש לעמוד אותם, אנחנו כן יודעים שאנשים מתלוננים על חולשה ועייפות ועוד כל מיני דברים כאלה שמאפיינים את המחלימים. לכן אנחנו לכתחילה לא רוצים להיות שם, ולכן נעשה מאמץ עיקרי בעיקר, בכל ההנחיות של לשמר את כל מה שצריך במהלך התקופה ובתוך ניטור, כל הדברים האלה בשביל למנוע באמת התפרצויות של תחלואה ודגש על קטיעת שרשרת ההדבקה בצורה אפקטיבית ומהירה.
אוקיי, שתי שאלות. הצוותים של הישיבה, ראשי הישיבה, הרמים, חלקם אנשים מבוגרים, איך אתם מבודדים אותם בתוך הקפסולות משאר בני הישיבה? כי עליהם צריך להגן אולי יותר בגלל הגיל.
בוודאי, בוודאי, וזה בדומה גם כי למתווה הראשון, שגם שם לא איתנו בזה, לא הקלנו בזה ראש, וגם שם נעשתה חשיבה מאוד מאוד ממוקדת על הצוותים האלה המבוגרים, ולכן גם פה הם יצטרכו למכות בכל אמצעי הזהירות, יצטרכו להיות מתחמים ספציפיים שרק הם יכולים להיכנס ולצאת, לצמצם מגע ככל הניתן עם הבחורים, ועוד כאלה וכאלה אמצעים שיעמדו לרשות זה.
אוקיי, עוד שאלה בעניין הזה, זה המחלימים. יש בישיבות לא מעט בחורים שיצאו למלוניות, שחלו במהלך הקיץ, הם מחוץ לעניין הזה שקפסולה, כלומר הם יכולים להיות בישיבה רגיל?
כרגע נעשה את עבודה הזה, כי הרי בסוף אנחנו לא יכולים להחריג משהו שהוא לא מתכנס לתוך איזושהי תובנה קצת יותר גלובלית, מה שקורה.
אבל אנחנו יודעים שמחלים לא מדביק, לא נדבק. למה הוא צריך להיות יוצא דופן? כשהוא לא חלק מהאירוע לכאורה.
אתה צודק ברציונל בהיגיון הבסיסי, אבל בסוף זה צריך להתכתב עם עוד דברים אחרים, ואנחנו עובדים גם על זה בשביל באמת להנגיש את התובנה הזאת הלאה.
אוקיי, ואם יש ישיבה, ואני מניח שאולי אתה מכיר, אני לא ממש מכיר, אבל אולי יש גם ישיבות שכמעט כולם כבר עברו את זה בקיץ.
אז גם זה נכנס לאותה תשובה. זאת אומרת, גם פה אנחנו נעשה את עבודה בשביל באמת לבדל את האוכלוסייה הזאת של המחלימים ולראות איך מתייחסים אליה בצורה קצת אחרת מבחינת
זאת. אתה יודע למה אני שואל, אתה מבין למה אני שואל, כי המגזר הזה של המחלימים מקבל הקלות לפחות בשני דברים שאני יודע. האחד זה אדם שהחלים שחזר מחול לא צריך בידוד, ואם הוא לא צריך בידוד הוא לא מדביק, לא נדבק. והמגזר השני של המחלימים, או ההקשר השני, זה אדם שהחלים וקיבל התראה להיכנס לבידוד, הוא מקבל פטור מזה, כי שוב, מאותה סיבה, אז למה בישיבות צריך להתייחס אליהם שונה? תייחסו להם כאדם רגיל, שלא צריך להיות לא בקפסולה, לא בבידוד, לא באגף, כלום. אדם רגיל בעצם.
אתה צודק, ונעשה את עבודה בכיוון הזה באמת, בשביל באמת, בעזרת הטיעונים האלה, באמת להגיד שזה קבוצה של בחורים שלא צריכים להכיל עליהם את כללי הבידוד היותר מחמירים.
טוב, בוא נדבר על הערים החרדיות, שתי ערים די אדומות, לפחות מה שאני זוכר, זה בני ברק ומודיעין עילית. מודיעין עילית אולי יותר משמעותי, כי ביחס לבני ברק עיר קטנה יותר, אבל מספר החולים הנדבקים בשבוע האחרון חופף לבני ברק כל הזמן. אמר אתמול או שלשום פרופסור גמזו, אוטוטו אולי סגר על מודיעין עילית, כשאף אחד לא יודע באמת מה התועלת, כשכולם נשארים בתוך העיר ומדביקים ונדבקים. א', ממה זה נובע? חתונות, צמחות?
קשה להגיד, אני מתאר עצמי שזה, אתה יודע, זה ריבוי של הרבה דברים. אל תשכח גם שיש תנועה בין ערים. אין סגר כללי במדינה שאפשר לבוא ולהגיד, אוקיי.
כן, אבל התחלואה היא למשל במודיעין עילית, היא לא בגלל שאנשים יוצאים משם לערים אחרות, הם לא נסו למקום שאין בו תחלואה ונדבקו שם.
תראה, בסוף, כשאנחנו מסתכלים על בני ברק, אנחנו חושבים שיש פה אירוע שהוא מנוהל אלא באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכל מה שמשתמע מכל הצוות שעשה את כל העבודה בערך הגל הראשון וממשיך עכשיו. אני מתאר לעצמי שאיפשהו גם כן מודיעין עילית וביתר עילית, שגם כן יחסית מנוהלות טוב. אני חושב שאת הדברים האלה נראה קצת באיזשהו סוג של דילי, את הירידה הזאת במספרים ההדרגתית.
אבל אין לכם על מה להניח את האצבע, זו הסיבה. מערכת החינוך הרי סגורה. זאת אומרת, איפה זה קורה? איפה ההדבקות האלה קורות? זו הכוונה.
קשה לי להגיד, אני לא בקי ממש בפרטי הפרטים, אבל כמובן שבסוף זה מכלול של כמה וכמה גורמים.
טוב, תקופה לא פשוטה.
כן.
במשרד הבריאות.
נכון מאוד.
נכון מאוד. טוב, אם אני ככה מסתכל על התחלואה של השבוע האחרון, אנחנו כן רואים בלימה, אולי ירידה קלה אפילו, וזה כבר מעודד. ורק צריך להמשיך לשמור על כל הכללים וההנחיות, וזה לא קל, לא קל, לא פשוט בכלל.
כן, אבל אני חושב שאפשר כבר להתחיל לאט לאט לראות את האור בקצה המנהרה.
כן, אנחנו מתקרבים לחגים, עוד לא דיברנו על בתי הכנסת, איך יראו בימים נוראים, ואני מניח שגם זה חלק מהעיסוק המרכזי של משרד הבריאות בתקופה הזו, כי צריך להדגיש שהימים הנוראים לא נוגע רק לציבור החרדי והדתי, הוא נוגע גם להמוני בית ישראל שמגיעים, לתקיעת שופר, כל נדרי, נעילה, אנשים שאינם קרובים ליהדות שכן באים בימים האלה, וצריך חובה למצוא לזה פתרון.
יש עבודה בנושא, אני יכול להגיד שהשתתפתי גם אתמול, הייתה ישיבה גדולה עם נציגים של ראשי הערים החרדיות, בראשותו גם כן, שכידוע לכם רוני נומה, מי שניהל את החמל, מי שהקים את החמל העירוני בגל הראשון בבני ברק, התגייס עכשיו לצידו של פרופסור גמזו, גם כן בלעזור בניהול הערים החרדיות ככלל, ואתמול הייתה גם כן איזושהי ישיבה גם בשביל לקבל תובנות מהשטח של הערים החרדיות לגבי איך הם יראו תמונת מצב של חגי תשרי, ובהחלט יש עבודה אינטנסיבית בנושא בכל המישורים.
כן, הזכרתי מקודם את המחלימים והיחס השונה שצריך להתייחס אליהם, זה גם נוגע אגב לדעתי לבתי הכנסת, כשמגבילים את מספר המתפללים, הם לא צריכים להיות חלק מהמניין של העשרה שנכנסים לבתי כנסת, אם אפשר לפקח על זה כמובן.
ובסוף אנחנו נמצאים, אתה יודע, גם כן בסוג של אירוע, שהסתובב איזה שהוא מישהו כזה, אתה מבין, אתה לא תוכל להגיד בור, יש לך, אתה
מחליט. כן, אני מדבר, לא, אני לא מדבר על שטיבלך ששם אי אפשר לפקח. אני מדבר על בתי כנסת מסודרים, קבועים, בעיקר בשבתות. קל להכיל את זה ולבדוק את זה, כי בכלל אף אחד לא יכול לדעת מה באמת קורה בבתי כנסת בשבתות, אף אחד בלי טלפון כדי שיבדקו את המסלול שלו וכו' וכו'. טוב, הרבה אתגרים. הדוקטור ציון שלוסברג, מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות במשרד הבריאות, שיהיה בהצלחה, ובעיקר לבני הישיבות שיחזרו שבוע הבא סוף סוף, ואתה יודע מה, שאלה האחרונה, כמה מהם יחזרו לפי המתווה הזה?
אני מאוד מקווה שהרבה מאוד.
כמה?
קשה להגיד מספרים, אבל...
לא 100%?
תראה, אף פעם לא יהיה 100%, אני מאמין, אבל אנחנו בהחלט זאת השאיפה שאנחנו נרצה להגיע.
אתה מבין את המשמעות של 20 או 30% שנותרים בבית או מחוץ לישיבה ועוד באלול?
כן, תאמין לי שהדבר הזה מדיר שינה מעיני של גדולי ישראל ושלנו ושל כולם. בגלל זה אנחנו נסים לעשות כמה שניתן.
כן, בהחלט. דוקטור שלוסברג, תודה רבה, בוקר טוב, שיהיה שבת שלום גם כן.
שלום, שלום.
בהצלחה. איתנו עכשיו שניים, שמואל מאיר הירשמן וישי כהן, כמדי יום חמישי בבוקר. בוקר טוב לכם.
בוקר טוב בצלאל. אני רק הערה על השאלה שלך לדוקטור שלוסברג, שאלת אותו לגבי בתי הכנסת והעשרה וכולי. אתמול התקיימה פגישה של ארי דרי עם רוני גמזו ורוני נומה. שם הוסכם, יש כבר הסכמה לכך, אני מעריך שביממה הקרובה או תחילת שבוע הבא יפרסמו ההנחיות החדשות. שכן, הרי במתווה הנוכחי, בית הכנסת מותר להכיל בו עד 10 מתפללים, וכולנו יודעים שבלא מעט בתי כנסת מחלקים את בית הכנסת לקפסולות, עם ניילונים, לכמה
מתחמים. אז זה יותר מעשרה.
ואז זה יותר מעשרה. על פי התקן של משרד הבריאות, על פי הוראות, זה לא תקין. אסור הרי לחלק בית כנסת לקפסולות עד 10 בכל המרחב, עכשיו כן יהיה מותר לחלק את זה לכסף לקפסולות של
הסתרה. יאשרו את מה שכולם עושים ואף אחד לא בא.
בדיוק, זה יאושר, ולצד זה ההתחייבות. אנחנו שומעים את ההתחייבות הזאת, אנחנו כבר למעלה משבוע, אבל אני גם זו מתחייב שזה יקרה בשבוע הבא, אני מקווה שאכן זה יקרה בטח לקראת חודש אלול, שבתי הכנסת יושבו למה שקורה במסעדות. זאת אומרת שאם המסעדה מותר בפנים 20 בחוץ, בפנים 20 בחוץ 30, כך יהיה גם מותר בבתי הכנסת, סוגריים, זה לא יחול על כל הערים החרדיות, גם לא בירושלים, לא במודיעין עילית וכדומה, ביתר עילית, בני ברק, כעיר אדומה יהיו לה מגבלות אחרות מעיר ירוקה או כתומה, שהמגבלות האלה יחולו גם על בתי הכנסת בעיר האדומה וגם על המסעדות.
לא מצליח להבין למה, אחרי שהערים האדומות האלה מכילים בתוכם כל כך הרבה מחלימים שיכולים להיכנס חופשי לבתי הכנסת, לא מצליח להבין למה. מאיר, אולי יש לך תובנה?
בוקר טוב, יש היגיון, אמנם יש מחלימים, אבל מדובר על פחות מ10% מהציבור שכנראה נדבק, וזה עדיין לא מספיק. בקרב האחרים יש יותר תחלואה, אבל תראה, רמה נסתר לגלוי בכל המאבק בנגיף. אנחנו לא רואים בדיוק איפה נדבקים ואיפה לא נדבקים, הנה ניקח אפילו את ההפגנות. אנחנו לא רואים שזה מביא לאיזו תחלואה גדולה מאוד בתל אביב.
מה שקורה בחוץ, בשטח הפתוח, ואתה יודע מאיפה למדו את זה? למדו את זה בהפגנות של...
אם מה שקורה בחוץ לא רלוונטי, אז למה לא נותנים לעשות עוד 1,000 דברים בחוץ? למה רק הפגנות? אם אפשר לעשות בחוץ הפגנה...
פתחו עכשיו את האפשרות, ואולי זה גם יהיה המתכונת בסופו של דבר לחודש אלול, לחסידויות שיוצאו לקיים עניינים גדולים עם הרבה, מותר, אושר השבוע, וזה כנראה עבור את האישור הסופי תחילת שבוע הבא, לקיים הופעות של עד 500 משתתפים בקפסולות של 20-20-20.
אוקיי, אתה אומר 500 בקפסולות.
זה יכול להיות מתווה שיפתור להבדיל את התפילות של הימים הנוראים בחסידויות ובעולם הישיבות.
דבר ראשון, בהפגנות אין קפסולות ואין 500, וגם אין כל כך מסכות. ואולי, תראה, אני לא יודע, יכול להיות שזה כן גורם לתחלואה, ואנחנו לא יודעים לעקוב אחרי זה. אבל אם אכן ההפגנות... זה סוג של בדיקה שלא היינו עושים אותה לבד מלכתחילה, אבל אחרי שהיא נעשתה, אולי זה צריך ללמד אותנו עוד כמה דברים. אגב, לגבי תפילות בימים נוראים בשטח פתוח, אנחנו לא יודעים מה יהיה מזג האוויר. ביום
חם, אתה לא יכול ביום כיפור, ביום כיפור שאנחנו צמים.
גם נכון,
שבת 6-7-8 שעות.
שעתיים גם אי אפשר, זה לשבת בבוקר בקושי, פתרון בקושי. זה לא פשוט בכלל. התפילות שהם נוראים היו צריכים, יש קהילות שעושות את זה. יש בכל מקום בית ספר, יש בכל מקום, אנחנו נאמרים רגילים למניינים המוניים.
יצטרכו, אז יצטרכו לפתוח הרבה מניינים בבתי ספר, עם יותר בעלי...
מי שחושב שאלו לקרוב יהיה אלו כבכל שנה, טועה. זה לא יהיה, גם אם צאו...
ברור שלא, ברור.
אבל יש, לא, אבל יש נקודה חיובית. תקשיבו, יש נקודה חיובית. אני אגיד לכם, כגבאי של בית כנסת וכחזן בעל תפילה בימים נוראים, אני אגיד לכם שיש משהו יפה בריבוי מניינים.
כל שבוע אני
תשמע ותראה, אבל לא, אצלי דווקא מה שאני הולך לדבר לא קשור אליי לבית הכנסת, אבל קשור להרבה בתי כנסת, יש כל כך הרבה אברכים טובים, חשובים, שרוצים לגשת לעמוד בימים נוראים, הם בטוחים שהם יודעים לעשות את זה הכי טוב, הם אולי באמת כאלה. השנה יש מבחר גדול מאוד של מניינים שכל אחד יכול לגשת לעמוד.
ותוסיף לזה בצד שיהיו הרבה בעלי תוקים.
בעלי תוקה יכול לעבור
בעלי כהר צריך וצריך ספרי תורה, זה התארגנות לא פשוטה, זאת אומרת קהילות שלא עובדות על זה עכשיו יבואו,
אפשר לעבוד על זה,
אבל צריך להתחיל עכשיו לעבוד על זה.
אין בעיה, זה מאוד פשוט, אתה עושה מתחם מניינים בבית ספר, בכל כיתה כך וכך מספר מתפללים, כל מניין מתחיל בהפרש קטן מהשני כדי לפחות שספר תורה יעבור בין החדרים, או קריאת התורה אחת לכולם, תקיעת שופר לכולם, לא כזה סוף העולם.
אגב, קריאת התורה אפשר לעשות, לא חייבים לעשות קריאת התורה בשלב שאנחנו עושים, זה לא איזה סדר, שחיס קריאת התורה.
אז עושים הפסקה לפני קריאת התורה.
אפשר לעשות קריאת התורה אחרי מוסף, אפשר לעשות לפני התקיעות, אפשר לעשות אחרי התקיעות, זה ממש לא סדר שהוא מעיקר, ואפילו לא, זה קושי מנהג, זה לא משהו שהוא מחייב, אלא זה סוג של סדר שנעשה.
טוב, נכנסו כבר לפרטי הפרטים איך לפתור לבתי הכנסת.
אגב, אני רוצה להגיד הערה בנושא הזה, משפט נחמד שאמר לי אתמול פרופסור אליהו ריכטר, שמומחה בנושאים הללו, והוא אמר לי שהוא דיבר על המגזר החרדי, והוא אומר, אי אפשר להשאיר את המגזר החרדי, כמו שאנחנו דורים פה כל החודשים האחרונים, על כך שאורח החיים שלהם הוא שונה מהציבור הכללי, אתה יודע, בתים קטנים, צפופים, בלי עין הרע לא מעט ילדים, וחיי חברה ובתי הכנסת וכו'. הוא אומר, הפתרון שאני חושב, שאחרי כל המחקרים שעושים בעולם, והוא שלא את זה גם אל המגפה הספרדית וכו', הוא אומר, החרדים צריכים להקדים את חג הסוכות. ומה זאת אומרת להקדים את חג הסוכות? להעתיק את כל הפעילות שלהם, עד כמה שניתן, לבחוץ. הוא אומר, נכון, אתם צודקים, בתי הכנסת צריך להשוות אותם למסעדות ולתת לכם 40-50. הוא אומר, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. תסתכלו על הנתונים, ואני אומר לך בצל שמהנתונים שבדקתי אתמול עם גורמים רשמיים, 50% מהחולים החדשים היום הם מבני החברה החרדית והערבית. לכן, הוא אומר, עזבו אתכם מכל הטענות שהן צודקות, אבל תהיו חכמים ואל תהיו צודקים. תעתיקו את התפילות שלכם עד כמה שניתן בתנאי מזג האוויר לבחוץ. גם אם יתירו לכם, במשרד הבריאות יגיד מותר גם 40 בפנים, תהיו חכמים, כי אתם רואים שיש
הדבקה,
אתם רואים
וכמה,
שיש אתם קבוצה בפנים.
כמה אני אותקף אם אני אשאל שההיסטריה יותר מדי גדולה?
אני לא אתקיף אותך, אני...
לא, לא ברמה האישית, אני מדבר על הטיעון, על האמירה הזו.
אבל עדיין, אתה יודע, בסוף אתה בצלאל, שאתה הולך בערב ואתה מסכם את החדשות כמנהל חדשות ברדיו ומנהל התוכניות, אתה מסתכל על כל הדיווחים שעברו במהלך היום ברדיו וכל הדיווחים שאתה שומע מהכתבים שלך, אז אתה רואה שהמצב הציבור החרדי הוא לא בכי טוב. בוא, אנחנו לא מדברים עכשיו בערוץ 12 או 13 שאנחנו צריכים לייפות את המצב כדי שלא תהיה הסתה. אנחנו מדברים בתוך
לא, אבל בצלאל שאל שאלה הרבה יותר טובה.
המצב הוא לא טוב.
שאלתי את השאלה העמוקה ביותר במילים הקצרות ביותר.
שאלה שמערערת על כל העניין, ואני רוצה להגיד לך משהו שהוא לא פשוט וצריך אבל להגיד אותו. יכול להיות שבעצם, עצם הקורונה עצמה, אנחנו יודעים שאנשים חולים בתחלואה קשה ונפטרים, ואני רוצה להגיד על זה שני דברים. אם היינו כל השנים נזהרים עם מסכות וכל זה, אז הרבה אנשים היו איתנו בחיים, ואם לא היינו נוסעים כלי רכב, עוד הרבה אנשים היו איתנו בחיים, ויש המון אנשים שנפגעים אנושות מזה שהם לא הולכים והם נשארים בבית, בעיקר אלה שהם בקבוצת הסיכון, אנשים מבוגרים. אז אני לא יודע לשקול, וצריך להגיד את האמת, שיש פה סיפור אחד שקצת מסתירים איתנו לא רק פה, בכל העולם. הבעיה, יכול להיות שאם התחלואה הייתה רק הבעיה של תחלואה ותמותה, היו מגיבים הרבה פחות, בצעדים הרבה פחות קיצוניים. יש דבר מאוד פשוט, מערכת הבריאות לא מסוגלת להכיל אלפי חולים בו זמנית. ואז עלול להיווצר מצב שאדם יבוא עם שבע לבית החולים וימות חלילה, כי לא יהיה מי שמטפל בו.
אתה יודע מה,
מאיר
וישי, אני אחדד את מה שאמרתי במשפט אחד לפני שאנחנו מסיימים. אתמול נפטרו 17 בני אדם מתוך החולים שהיו, כמה משרד הבריאות דיווח הבוקר, שנייה ניתן ככה עדכון, אתמול היו 1609 נדבקים חדשים, שזו ירידה, ונפטרו 17 בני אדם.
זה לא ירידה, כי אתה צריך תמיד לעשות את השבוע מול מספר הבדיקות.
מול מספר בדיקות אתמול?
כן, המספרים עוד מטלטים, המספרים עוד מטלטים, כי התמותה מגיבה לפני שבועיים, זה לא פשוט.
לא, אבל מוקדם לדעת את מספר הבדיקות של אתמול, כי זה עוד לא הושלם, אבל סליחה, כן, 24,000, 24,000 עם 6.5%
זה מומתים. אז הירידה ל-1600 זה לא ירידה, כי כשהיינו ב-2000 נדבקים, זה היה ממוצע של 30,000 בדיקות, אבל זו לא השאלה.
טוב, לא, אבל שנייה,
אני רואה את הכיוון שאתה לוקח את השיחה.
שנייה, אני רוצה לחדד את מה שאמרתי. נפטרו 17 בני אדם. רובם המכריע של הנפטרים מבוגרים עם מחלות רקע, ותובנה אחת, אני
לא יכול לשמוע את זה.
רגע, אני מדבר,
אי אפשר יהיה לדבר, גם בקורונה אפשר לדבר קצת.
בדיוק, אני מדבר כרגע על נתונים, על מציאות, אני לא מדבר נגד או בעד או כלום. המציאות היא, אני מקבל לא מעט פניות של חברים, של אנשים, זה נדבק במשפחה שלו וזה, ואני שואל את כולם, איפה נדבקו? שמחות משפחתיות פה, זה חתונה שם, שבע ברכות שם, פה, שם. שם אירוע אחר, אבל בעיקר מפגשים משפחתיים או של סמכות או של חופש בין הזמנים, וגם אנשים עם מחלות רקע ואנשים מבוגרים שנמצאים במקומות האלה. תימנעו מזה, פשוט תימנעו מזה, יש חתונה במשפחה שההורים המבוגרים ישבו בצד, לא מנודים אבל בצד, זה סיכון בשבילהם, הצעירים זה עולם אחר, אבל עדיין, ההתרגזות הזו, ההתאספות הזו במקומות בלי, באמת, אנשים... לא מקפידים על מינימום שבמינימום בסמכות האלה. אני הייתי בחתונה אחת כזו, אני לא אגיד מה הרמה אני חושב.
יד למרגל טוב, אני רוצה להגיד לכם, אבא שלי לא בקבוצת סיכון היסטרית, אבל הוא מעל גיל 70 עד 120. אנשים כשיש, לא רק בשמחה המשפחתית, כשיש שמחה ואנשים נודע להם על זה, אני עדיין הולך איתו, ואני רואה שאנשים ניגשים ומושיטים לו יד. עכשיו, לא תמיד נעים לא להחזיר יד, אנשים צריכים לשים לב לנקודה הזאת.
כן, טוב, ואישי, משפט אחרון?
משפט אחרון, אני לא יודע אם הבנתי אותך נכון, אבל אני חושב שלא מעט מאזינים הבינו ממך שכאילו חבר'ה, די עם הדרמה.
לא, 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 די עם הדרמה אני באמת חושב, לא, אני באמת חושב די עם הדרמה, אבל... לא, לא, אני אתקן, די עם הדרמה, שנייה, די עם הדרמה, אבל תשמרו על המבוגרים ואנשים עם הסיפורים.
ברור שזה שמור, אבל זה נשמע לפחות בפתח הדברים שלך, בצל שכאילו אתה אומר, די עם הדרמה, כי לא עלינו, גם אלו שבתוך המספרים שהם נשמעים,
לא, 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 ממש לא,
אני לא שם. אם זה לא מה שהתכוונת, אז...
באמת די לדרמה, באמת די לדרמה, אבל תשמרו שמירה קפדנית על המבוגרים ועל בעלי רקע רפואי, ויש כאלה בציבור החרדי, זה מה שצריך לעשות. לגבי הצעירים, בוא, אתה רואה...
די עם די עם הדרמה, אם רב חיים קניבסקי, רב גרשון אדלשטיין, וחם שלום כהן, והגורם רב דוד יוסף, הראשון לציונה ויצר קצת פוסקים, שאסור להיכנס לסמדרש, שאסור להיכנס...
אני לא אמרתי לא לשמור על הכללים, לא, לא אמרתי לא לשמור על הכללים, חלילה וחס.
לא, אני לא אומר שזה מה שאתה אומר, אני אומר, גם המאזינים שיכולים להבין מאיתנו שאנחנו רואים די עם הדרמה, אז זה לא אומר שבגלל שאנחנו רואים די עם הדרמה, אפשר לזלזל בהוראות ולהגיד...
חלילה, חלילה, שני דברים שונים, שני דברים שונים. שני דברים שונים, לשמור בשמירה קפדנית על הכללים, אני יכול להביא הוכחות, אתה יודע, שבמו עיניי ראיתי אנשים עם מסכה, אני הייתי ברכב שלי, עם חולה שעוד לא היה מאומת באותם ימים, הוא היה חולה, התברר אחרי כמה ימים שהוא חולה מאומת, הוא היה עם מסכה,
הוא ישב לצדך?
ישב לצדי, ואף אחד מיושבי הרכב לא נדבק. אף אחד. שעה של נסיעה.
ואיפה הפשע שאנשים מגיעים לפעמים למקומות בלי מסכה? עם אותו חבר...
עזוב, אני לא אפרט, אני לא אפרט משום צנעת הפרט, אבל...
לא, לא, אני אומר לך משהו אחר. אם הוא היה בלי מסכה, ואתה היית עם מסכה, רוב הסיכויים שהיית נדבק. זה כל המחקרים ככה אומרים גם מספר בבריאות.
אני אומר, אנשים ברכב היו עם מסכות, אף אחד לא
נדבק. ברור, לכן אני אומר שבן אדם מגיע לבית הכנסת, מגיע לאירוע, מגיע למקום בלי מסכה,
והמדביק, והמאומת הזה אגב נדבק, והמאומת הזה נדבק ברכב, כששניהם, הוא והנהג, היו בלי מסכות שבוע קודם. טוב, חייבים לסיים.
אתם מתקים את המזגן באוטו, בצלאל?
כן, חם קיץ.
שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, בשורות טובות, בוקר טוב, מאיר הירשמן וישי כהן.
בוקר טוב, רק בריאות.
בוקר טוב, אמן ואמן. אנחנו נצא לפרסמות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. יש סקוטש שהוא ג'ונגל של חיידקים, ויש... כזה שמשמיד אותם. לשטוף את כל הכלים יום-יום בלי לצבור חיידקים בתוך הסקוטש. עוד פתרון חכם מניקול. חדש, קריות סקוטש עם תוסף אנטי-בקטריאלי. המשמיד 99.9% מהחיידקים שבתוכו ומונע את הפצתם. ניקול. וזה הכל.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר כוכבית 5983, כוכבית 5983 83.
החגים מתקרבים וצריך לתכנן ארוחות? בשפיז מבשלים לך ארוחות מנצחות. הצטרפי אלינו לקורס מנות מנצחות לחגים עם השפית מירי זורגר, ובשלושה מפגשים תהיי מוכנה. מפגש ראשון, ארוחת חג יהודי בטוויסט, מפגש בשרי לראש השנה. מפגש שני, ארוחת חג חלבית מלכותית לשילוב לאירוחי החגים. מפגש שלישי, ארוחת חג בשרית לחג הסוכות, שמחת תורה ועוד. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית. בחשרות מעודרת, אפשרות לקורס בוקר או ערב, 03-773-2000, ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
לזכור את הקוד, זה הסוד.
תבחרו את הדרך בשיר, במשחק מילים, בתרגיל חשבון או בגימטריה. לא משנה איך, העיקר תשננו. מהיום הסוד, לזכור את הקוד. שיטת התשלום החכמה והבטוחה כבר כאן. מהיום הכרטיס נשאר בידיים שלכם, ואתם רק צריכים לזכור את הקוד הסודי. מהיר יותר, אמין יותר ומאובטח הרבה יותר. חפשו ברשת תשלום בטוח. מגיש בנק ישראל.
لا לרותם,
מגיע.
לנטע,
מגיע.
לאיתי,
מגיע.
ילדים, מגיע לכם מענק לימודים.
הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,021 שקלים לילדים בגילי בית הספר היסודי והתיכון. במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, ובמשפחות שבהן 4 ילדים או יותר, המקבלות קצבות קיום. המענק שולם ישירות לחשבון הבנק שלכם ב-10 באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או יתקשרו כוכבית 6050.
מגיע!
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים להנות עם אוראו, העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוראו.
בין הזמנים, מתאים לי שוקו מקופלת. הוא חזר, שוקו יודבת האהוב בתא מקופלת. איתנו גם בחופש. טעם יודבתה. מבצעים מטורפים שלא מחמיצים. חליפות מ-150 שקלים, חולצות ומכנסיים במבחר עצום, 3 ב-120, ועוד שלל מבצעים להשיג בחנות הדגל דיימונדס, ירושלים רחוב עזר יולדות 3 גאולה, וגם בסטייל פור מן בני ברק שלמה המלך 29 עד גמר המלאי.
דיימונדס, דיימונדס, כל חולצה יהלום.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים, ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
איפה אפשר לקנות מכונת קפה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
כאן ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. אני גאה להזמין אתכם לחופשת קיץ בירושלים. בואו ליהנות ממדרחובים כמו באירופה, מוזיאונים, סיורים לכל המשפחה, אוכל טוב ועוד שפע אתרים וחוויות. אז הדקו חגורות, היכונו להמראה ושתהיה חופשה נעימה.
ירושלים, הכי חול בארץ. לפרטים, ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com או לאתר עיריית ירושלים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
במהדורת הבוקר סוף השבוע, איתי גדס יהיה כאן הערב במהדורה המרכזית בשעה 7, והערב גם מופע גדול של כל חי בחולון, בבמת הקיץ שלנו. אז אתם מוזמנים בשעה 8, ובכלל ליהנות משידורי בין הזמנים הנפלאים כאן בכל חי, בין הזמנים קצת שונה ומוזר אולי, לא רגיל. טוב, שואלים מאזינים מתי יהיו ההנחיות הברורות לגבי בתי הכנסת וכולי, אז דיברנו על זה קודם, ייקח עוד כמה ימים, ויצא מתווה מחודש, חדש, עם מספרים שונים. ממש לא הגיוני שבבית כנסת יכולים להיכנס רק 10 אנשים, ובכל מקום אחר במדינה שהוא לא בית כנסת, יכולים להיכנס מספרים גדולים יותר. חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, משס, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים בכל חי, שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה לאל.
לשיטתך, כמה יכולים להיכנס לבית כנסת? 10 זה מוגזם, במיוחד שנותנים לכל היתר להיכנס, לא חופשי, אבל אתה יודע, מספרים הרבה יותר גבוהים.
תראה, אני לדעתי סבור בצורה דיפרנציאלית, יכול שגודל בית הכנסת גדול יותר, צריך לאפשר יותר, זה מה שהסברתי באותה ועדת חוקה לפני כשבוע אצל הרב יעקב אשר לשר הבריאות, זה יוזמה שחברי אליהו חסיד הביא יחד איתי לוועדה, והם הבטיחו שמה יעקבו אחרי הדברים ושיוצאו נועלים, ולתארי עד כה זה בושש להגיע.
אני מוכרח לומר במאמר המוסגר, ובעצם הכי לא מוסגר, הזכרת את חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, והטיפול שלו בחוק הקורונה וכל המסתעף, ואני מוכרח לומר שהוא והצוות שלו הפכו להיות הגורם הכי משפיע על הרבה מערכות שקשורות למשבר הקורונה בתקופה האחרונה, עם עזרה נפלאה לכל כך הרבה אנשים. אם דיברו על מישהו שצריך לקחת על עצמו אחריות כפרויקטור קורונה למגזר החרדי, אני חושב שרוב העשייה מתנקזת ללשכה הזו של יעקב אשר, ומגיע לו על כך באמת יישר כוח גדול גדול, ורק אם עטתי ממה שאני צריך לומר.
תרשה לי ברשותך להצטרף. אני גם סבור שהוא עושה עבודה נהדרת. בתחילת הדרך אנשים לא הבינו מה זה יושב ראש ועדת החוקה. מסתבר שהרבה דברים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא עוברים אליו שם, ושיתוף פעולה הדוק שלו יחד עם שאר הנציגות החרדית, גם מיהדות התורה וגם מש"ס, מובילה להרבה דברים טובים. אני כל כך סרגן לי לפני שבוע ששם מעל בימת הכנסת, חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת החוקה, כשעבר חוק שהעביר את זה הרב מלכיאלי, התחיל שם לפרגן לרב מלכיאלי, שהחוק הזה חברתי ושכל הכבוד שעשית את זה. ההרמוניה הזאת היא בעצם סוד הפעולה של ההצלחה של הנציגות החרדית. אני חושב שכשעובדים ביחד, בעצם אפשר להשיג הרבה הישגים. לצערנו, בנושא הזה של הבתי כנסיות, תקוע לנו הנושא הזה, לא מספיק מבינים אותנו, לא קוראים את השפתיים שלנו, לא מבינים את השפה שלנו. אני זעתי על זה גם בוועדת הקורונה, גם מעל בימת הכנסת, גם ועדת החוקה, גם בזמנו גם ועדת הכספים, בכל מקום ומקום שאני רק נמצא, אנחנו מזכירים ומעלים את זה, אבל תוצאות לצערנו אין. אנחנו עדיין מקווים שבימים הקרובים, כפי שהבטיחו שבמהלך השבוע, ישבו שוב פעם על הנושא הזה ויתנו תוצאות, כי תראה, ימי הסליחות מתקרבים, ואנחנו ממש בלחץ גבוה, כי בעצם בסליחות מגיעים גם הרבה אנשים שזקוקים לקירוב לבבות, אנשים שבעצם מתחזקים ובאים, כי מי שיודע, דוגמה, קח לך רק את הסליחות אצל ראש הישיבה, גאון הרב ראובן אלבז, מגיעים לשם אלפי אנשים כל יום. אז אני לא אומר שיתנו אלפים, אבל אי אפשר לבוא לשתק מפעל כזה של 50 שנה, שמגיעים לשם כל מיני מתחזקים מכל הארץ, מאשקלון, ממטולה, מכל מיני מקומות.
אבל בניגוד לתפילות במקומות אחרים, בשעות היום, כמו בימים הנוראים, שזה לא פשוט, שבת זה קשה בבוקר, אבל סליחות שזה בלילה, אפשר אולי למצוא מתחם פתוח, לא באזור מגורים, ושם נקיים את התפילה. לא רוצה לקרוא לזה הפגנה המונית, אבל כדי לאשר את זה, אבל כן, לעשות את זה בצורה מסוגלת.
אני רוצה להגיד לך, בצלאל, אם זה היה באמת יום אחד הסליחות, אתה צודק. זה 40 יום, הלוגיסטיקה, העלויות של מקום כזה פתוח. תזכר מה היה בסיום השף, שרק ניסו לעשות דבר מהסוג הזה, כמה העלויות היו מדובר שם.
טוב, דיברו על עשרות אלפים, אם מדובר על אלפים, זה מספרים שונים. טוב, אני רוצה לדבר איתך, חבר הכנסת אבוטבול, על ההסתה. יש הסתה בתקשורת, יש כלי תקשורת שמייצרים גם קריקטורות וגם סרטונים אנטישמיים, שגרמניה לפני 80 שנה הייתה עושה את זה בצורה לא דומה אלא מדויקת, ההבדל הוא שאז גויים עשו את זה, היום עושים את זה יהודים אוטו אנטישמיים.
תראה, אני קודם כל חייב לחלוק עליך פה במקרה הזה. לצערנו השמאלנים והתקשורת היא תלמיד המחכים את רבו, יש להם הרבה הרבה יותר רסיסיות, הרבה יותר שנאה. אתה רואה את האף המקומר שמצמידים לחרדים בתמונות, אתה רואה פשוט מאוד את אותם קריקטורות.
מי זה רבו?
בצבע...
מי זה רבו? מי זה רבו? האנטישמיות בעולם?
רבו, ודאי, האנטישמיות המקורית. שם הפעם זה היה בשחור לבן, היום הם עושים את זה בצבע צבעוני. אתה רואה את זה כל מיני אנשים שכביכול עושים את זה בשם הצחוק, בשם הלאג, אבל בעצם הם נוטעים הרס באלף, ואחרי זה הרס באי, בכל דבר שבקדושה. הם רוצים להמאיס את הציבור החרדי, להפוך אותו ללא לגיטימי, כדי שיהיה בושה להסתובב ברחוב, להגיד הנה אלה מפיצי המחלות, אלה אותם אלה שבגללם אנחנו סובלים, אלה בגללם כל הכלכלה הישראלית שבורה, הכל זה בגללנו ורק בגללנו, ולכן באמת הם עובדים ושוקדים על זה, הם חייבים למצוא את האשם.
אז איפה איזושהי הצעת חוק נגד האנטישמיות הזו? איפה איזושהי תחילת פעילות לסגירת תאגיד השידור הציבורי, שמתוכו יוצאים סרטונים הכי אנטישמיים שיכולים להיות, ואני ואתה וכל אחד מאזרחי ישראל משלם מדי שנה כמעט מיליארד שקל על הדבר הכי מיותר הזה ששמו תאגיד שידור ציבורי שמאלני אנטי חרדי, אוטו אנטישמי. למה לא סוגרים את הדבר הזה?
קודם כל, מי שבאמת שמע אותי בצלאל, את אותם דברים שאתה עכשיו אומר, אמרתי את זה מעל בימת הכנסת, בהקשר לסדרה של היהודים באים, שעשו שם חילול השם מאוד גדול, בביזיון מהביא עבור אומות העולם שלנו, שאנחנו מעריכים אותם, אברהם יצחק ויעקב, ומי שיודע, לא ייתכן בעולם שאני אשלם כסף למי שמבזה את ההורים שלי. זה דבר שהוא פשוט עזוי במדינה כזו יהודית, שנקראת יהודית, באים ומבזים את אותם אנשים שאנחנו סוגדים, מגדים להם, מעריצים אותם, אברהם יצחק ויעקב, דוד המלך, הם לא מבינים במושגים האלה. הם לא אפיקורסים, הם עמי הארצות. הם יודעים מה זה דוד המלך, הם יודעים מה זה אברהם אבינו, הם יודעים מה זה משה רבנו, באיזה מושגים הם מדברים, איך הם לא מתביישים ומפחדים שיקרה להם משהו. אני אמרתי וסיפרתי שבבית המשפט העליון בארצות הברית, במקום הכי הכי חשוב שלהם שם, איפה שיושב השופט, מעל השופט יש דמות של משה רבנו עם לוחות הברית. שואלים שם את האנשים, תגיד, מה זה התמונה הזאת? למה זה נמצא? אז מספר אחד בשם יורם מטינגר בארצות הברית, שהוא אומר שהוא שאל שם את הסדרן, הסדרן אומר, מה אתה לא יודע? זה משה רבנו אצלנו, זה מקור ההשראה של הצדק ושל העולם המשפט בכל העולם כולו. אז הם, הגויים מאמינים בנושא הזה, ופה אצלנו מבזים עד אפר את, את היהדות, את כל גבירי האומה שלנו. לכן אני אומר, ודאי אני שמחתי לשמוע ששבוע הבא הם מתארגנים לעשות הפגנה מאוד גדולה מול התשדירי התאגיד הזה שם. אני בטוח שיבואו לשם הרבה רבנים, ובואו לשם, הבנתי שגם ידברו טיסה חלק בנושא הזה, יהיו גדולי תורה שידברו. אנחנו חייבים למחות, מי שלא מוכר בצלל נתפס בנושא הזה. זה דבר איום ונורא. אני רוצה להגיד לך שהיה פעם אחד מגדולי ישראל, שגם אבא שלו היה אחד מגדולי הדור. שאלו אותו, תגיד, מה ההבדל בינך לבין אבא שלך? מה ההבדל? שלכם הייתם גדולי הדור. הוא אמר, אני אסביר לך, כשאנחנו היינו ילדים, וכשאני הייתי ילד קטן, באו סיפרו לאבא שלי, שבעיירה מסוימת נשרף בית הכנסת, בתוכו היו כמה ספרי תורה. באותו רגע אבא שלי התעלף, ואני רק בכיתי. כלומר, אנחנו צריכים להגיע להבין את ההבדלים. אם אנחנו לא נפקה ולא נמחה, אוי ואבוי לנו, אבל חייבים למחות.
אבל לבסוף, לצד המחאה, לצד המחאה גם צריך לומר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, לא יעזור להם שום דבר, לא, הם כנראה לא למדו ממייסדי המדינה שחשבו שתוך דור לא יהיה כאן יהודי אחד עם שטריימל, ובינתיים זה רק ההפך.
יכול להיות שכל מה שהם עושים את זה, זה פשוט מאוד, הם חוסר ייאוש, הם פשוט מיואשים מעצמם, אז הם אומרים, אתה יודע מה, בוא ננסה את הנשק הגרמני, אולי הנשק הזה יצליח לעשות משהו.
לא הצליח אז, גם לא יצליח היום, לא הנשק הפיזי ולא הנשק ההומוריסטי. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס, שיהיה בהצלחה, תודה רבה, בוקר טוב, שבת שלום.
תודה רבה, בוקר טוב לכם לכולם.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
שלנו. גפילטר ווייט פיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת זעדה החרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. השנה כולם מצטרפים לפרויקט החזרה לבית הספר עם ארגון יד עזרה ושולמית. כל ילד חוזר לבית הספר עם כל הציוד הדרוש לו ועם ביטחון שהוא לא שונה מאחרים. בזכותכם עוד ילד יקבל ציוד מלא, הכולל ספרי לימוד, מחברות, ילקוט, קלמר ומכשירי כתיבה. בואו והיו שותפים. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליף
ארגון תכלית, כוכבית 6031.
ארגון תכלית.
רשת בלמונטי מכריזה על מחאת הכובעים השחורים וקוראת לכם להתחדש בכובעי איכות במחירים שעוד לא היו. כובע חתנים ויולינו ב-720 שקלים בלבד, כובע קיו ב-380 שקלים בלבד, כובע סן מרקו ב-190 שקלים בלבד, ובנוסף מבצעים על כל המגוון בחנות כולל דגמים צרי שוליים. המבצעים בכל סניפי בלמונטי עד א' באלול.
יו, תקע, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקע, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תדפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
תגיד, אתה בטוח שכל הנעליים בהנחה?
אני בטוח שזה כרטיס האשראי שלך שנותן את ההנחה על כל הנעליים. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בסניפי רשת טבע נאות. פרטים מלאים באתר הבנק. כפוף לתקנון.
מזגני אלקטרה דאבל איי, 8 מהירויות, שליטה מרחוק, ועכשיו ב7 שנות אחריות מלאה. אלקטרה מנצח. כפוף לתקנון.
המשביר לצרכן חוגג יום הולדת ומעניק לכל חברי המועדון אקסטרה הנחה. מאות אלפי פריטים שבמבצע עד 50% הנחה ועוד 25% על היתרה לחברי המועדון. המשביר לצרכן, שיהיה במזל, כפוף לתקנון.
מיכלי השתייה מובילים למצווה? שאלו את תאגיד אלה. משליחים את מיכלי השתייה המשפחתיים למחזוריות ושומרים על ארץ ישראל נקייה ובריאה. מכבדים את השבת עם בקבוקי שתייה משפחתיים. וכשרואים במוצא 3 כוכבים, מוודאים שהבקבוקים הגיעו לכלובים. כי מחזורית מלאה וסביבה נקייה, זו ברכה ובריאות למשפחה ולקהילה. אין לכם מחזורית ליד הבית? התקשרו ובקשו ממוקד העירייה. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הכשר. 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה. הדרך למצווה. סלולה.
יצאתם לבין הזמנים?
כן!
הקורונה לא. הסכנה להידבק עורבת בכל פינה. בתחבורה הציבורית, במקולת, בבית הכנסת, וגם ביציאה למסלול עם החברים.
אז מה עושים?
מקפידים על ההנחיות, חובשים מסכה, שומרים מרחק של 2 מטרים, מקפידים על היגיינה, ונמנעים מהתקהלויות.
בכל מקרה של חום או תסמינים, יש ליצור קשר עם רופא המשפחה.
לקו מידע, מטה ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
8:47, עכשיו אנחנו ברעיון ראשון ובלעדי עם קונסול הכבוד של זימבבואה בישראל. עורך הדין משה יצחק קוסדיצ'ר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
וואו, כבוד.
כן, האמת היא כבוד, האמת היא קדוש ברוך הוא גלגל אליי תפקיד שכזה, ואני מקווה לקדש באמת שם שמיים.
איפה זה זימבבואה? באפריקה?
באפריקה, כן.
היית שם?
בטח, הייתי 2-3. בעצם הייתי בשליחות של הנשיא, בעצם פה בארץ, וחזרתי לשם יחד עם שותפי רוני לוי מוסן, והנשיא החליט לתת לנו לאור פועלנו את התפקיד הזה, קונסול כבוד של זימבבואה.
מה זה בדיוק אומר? כלומר, כמה תצטרך להקדיש מיומך לחתימה למסמכים קונסולריים, ויזות, לא יודע.
תראה, קודם כל אנחנו כן ניתן את הוויזות, זאת אומרת, זה יהיה דרכנו, כל מי שירצה.
זאת אומרת, אפשר לקבוע כבר פגישה?
בוא נגיד שאצלך אני עושה לך שירות עד הבית, אתה יודע, אבל באופן עקרוני כן. באופן עקרוני כן, אבל אני מקווה שיהיה לי המון תעסוקה, כי זימבבואה היא מדינה מלאה בפוטנציאל.
מה מצאת בזימבבואה? מה יש שם?
בעצם מדינת זימבבואה היא מדינה עם המון טבע, עם המון אוצרות טבע, מזהב, אורניום, ברזל, ועוד 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 ועוד.
עכשיו נתת את התשובה, למה אתה מחובר לשם?
לא, אני מחובר כי מתוקף תפקידי כעורך דין אני מחובר, והגעתי לשם באמת בהקרא עם רוני לוי מוסן, ו... זה התגלגל לפגישה עם הנשיא ועם שר החוץ, ואני הגעתי עם כל מלבושי, זה אומר עם כיפה, ובאמצע הייתי צריך ללכת להתפלל מנחה. והם נורא התרגשו, באמת זו מדינה אמנם קתולית, אבל מאוד אוהבת ישראל. ובאיזשהו שלב זה הגיע, והוא אומר, תשמע, אני רוצה נציג בישראל, אני רוצה נציגים בישראל, ואני רוצה לתת לכם את זה. ופשוט כבוד, כן, חד משמעית.
אבל אין יחסים דיפלומטיים מלאים בין שתי המדינות, בין ישראל לזימבבואה היום?
לא, אין יחסים דיפלומטיים מלאים, השגריר...
צריך להגיע לקהיר כדי, בדיוק, צריך להגיע לקהיר כדי להוציא ויזה. וזהו, זה יקוצר?
את זה אנחנו הולכים לשנות בזאת.
יש יהודים בזימבבואה היום?
יש יהודים בזימבבואה, כרגע אני גם עם חב"ד, פשוט הם הראשונים שבאמת עלו על העגלה ורוצים לעשות שבית חב"ד, ואני חושב שזה הדבר הראשון.
טוב, בוא נחזור לארצנו, לסיפורים של כאן, הפרשה הזו של ליאת בן ארי ועבירות הבנייה שלה. אני מתאר לעצמי שאתה עוקב אחרי הסיפורים האלה שמתפרסמים במקומות נסתרים בתקשורת, כתקשורת הממסדית, המסודרת.
כן, האמת היא, אני כל הזמן מחפש ואתה לא מוצא, אתה צריך...
זהו, אני לא נחשף אליהם, אז דוגמה, אבל אתה שאולי כן, בטח לא מקבל משם מידע.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד בדבר הזה, שאני זוכר את גלנט, שהיה אמור להיות רמטכ"ל ורמטכ"ל מצוין, היה אמור להיות, על איזה חריגת בנייה הוא הפסיד להיות רמטכ"ל, שתבין לאיזה רמה הגיעו על עבירת בנייה. ופתאום אני לאט לאט מגלה שגברת בן ארי, יש לה עוד בית ועוד בית, ופה היא לא דיווחה, ופה היא קיבלה הנחה של מאות אלפי שקלים. וכולם... שקטים, זה הכל בסדר, אז אם זה ככה, אז בואו בכלל נבטל את חוק התכנות והבנייה. אני לא מבין, יש דין אחד לכולם או לא. זאת אומרת, ההרגשה היא נוראית. רמטכ"ל, שאחרי זה באמת גנץ, אני חושב, נהיה רמטכ"ל, והיה רמטכ"ל לא משהו. בכל מקרה, גלנט היה הבטחה אדירה למדינת ישראל, ובגלל עבירת בנייה, הוא לא קיבל את התפקיד הזה. שתבין איזה רמה לקחו את זה בחומרה.
כן, אבל אם הוא היה כבר בתפקיד והם גלים את זה בדיעבד, זה היה שונה. פה מדובר על פרקליטה בכירה. פה יש פרקליטה בכירה. אני שם בצד את העובדה שהתובעת במשפטו של נתניהו, וזה נותן איזה משמעות פוליטית.
שביבי נתניהו לקח סיגרים בתוך התפקיד שלו, לא לפני התפקיד שלו. אז זה לא בסדר, והעמידו...
לא דומה, לא דומה, לא דומה, לא ביבי לא חוקרים. לא ביבי לא חוקרים.
אה, הבנתי. אז זה כנראה היה המדיניות פה, וזה עצוב מאוד, אני אומר לך את האמת, ואני אתה מחפש בכל... היום פתחתי באמת את ויינט, אמרתי, אני חייב לראות בטח כותרת ראשית, בטח אינס, כלום.
מאתרגים אותה, מאתרגים, אתרוג.
אתה יודע גם למה, כי העורך של ידיעות אחרונות גם נאשם בפלילים, אז כנראה יד רוחצת יד, הוא לא כותב והיא לא תאשים.
לא, אני לא חושב שזה בגלל נוני מוזס, כי אני לא באמת מאמין שיש לו השפעה על מה שמתפרסם בסיפורים האלה, בפרשות האלה, בכל הפוליטיקה הזו של חקירות נתניהו, בגלל הניגוד עניינים שבו הוא מצוי. זה יותר נוגע לכך שהתקשורת ברובה הגדול שמאלנית, יושבים שם אנשים עם אג'נדה מאוד ברורה, וכפי שאמרתי קודם, לא ביבי לא חוקרים, לא ביבי לא מפרסמים, אבל כשברגע שזה ביבי צריך לפרסם וללחוץ על המערכות, תגישו כתבי אישום ותחקרו, ואם מישהו משומרי הסף במרכאות, אתה יודע, מוצאים על איזשהו סיפור, אז לא שזה בסדר, צריך להנמיך.
צריך להבין, להיות צלחן, צריך להיות צלחן.
בדיוק, וזה לא בדיוק, וזה לא אי, זה בעלה, זה...
נכון. אבל אגיד לך, אני קצת כועס על ביבי, כי הוא הרי בנה את התאגיד החדש, כן? זה כאן 11. שם הוא היה צריך להכניס ימנים, הוא בנה
את... לא, הוא לא היה צריך להקים את זה בכלל. הדבר הזה אין לו שום זכות קיום. גוף ציבורי שבמדינת ישראל, שאתה ואני משלמים אותו, שמייצר סרטונים אנטישמיים, אנטישמיים.
זה מה שרציתי להגיד לך.
אין לו שום זכות קיום. אני לא מוכן לשלם שקל מתקציב המדינה על הדבר הזה.
אני מסכים איתך ב-100%, אבל כבר עשית את זה? כבר עשית את זה, זה מיותר.
טוב, נו.
למה לא יכלת לעשות...
שינסה, כשכחול לבן לא נותנים לו להזיז אצבע, שקל מפה לשם כמעט לא נותנים.
כן, זה נורא, דרך אגב.
שגריר קונסול ישראל, קונסול זימבבואה בישראל, עורך הדין משה יצחק קוסטיצ'ה. תודה רבה.
נעמתם לי, איך אומרים, נעמתם לי מאוד.
כן, אני מודה לכבוד הקונסול על הרעיון, שואלתם בטובכם, נתראיין כאן בכל חי. ואם זה לא היה מספיק, בדרך כלל בימי שישי בבוקר אנחנו גם מארחים אותך. מחר לא חופש, אבל...
כן.
בהצלחה,
להתראות. תודה רבה, תודה.
שבת שלום, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר ליום חמישי ולשבוע השני של בין הזמנים. תודה לאסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר. ולכם מאזינים שהייתם איתנו, מיד אחרינו יוצאים לדרך עם קובי פינקלר, עוד יום של טיולים, הרבה אנשים בדרכים. שסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, על הילדים, על הסביבה שלכם. גם מפיגי הדרכים וגם פיגי הקורונה והתקופה והקיץ והכל. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שבת שלום, ניפגש כאן בעזרת השם, יום ראשון, דקה לשמונה, להתראות.
עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון מזמינים אתכם ליהנות מאירועי שמח בשכונות בשידור חי בקול חי ובקול חי מיוזיק. בכל יום חמישי בימי בין הזמנים החל משש בערב, גדולי האומנים יופיעו אצלכם בשכונות ויעשו שמח. והשבוע בשכונות רמת שלמה, נווה יעקב, פסגת זאב, רמות והבוחרים. קיץ חי בירושלים ובשידור חי בקול חי וגם בקול חי מיוזיק.
לזכור את הקוד, זה הסוד.
תבחרו את הדרך בשיר, במשחק מילים, בתרגיל חשבון או בגימטריה. לא משנה איך, העיקר תשננו. מהיום הסוד, לזכור את הקוד. שיטת התשלום החכמה והבטוחה כבר כאן. מהיום הכרטיס נשאר בידיים שלכם, ואתם רק צריכים לזכור את הקוד הסודי. מהיר יותר, אמין יותר ומאובטח הרבה יותר. חפשו ברשת תשלום בטוח. מגיש בנק ישראל.
בימים אלו מסיים הביטוח הלאומי לשלם מענק לכל אזרח. אם עדיין לא קיבלתם את המענק, עדכנו במהירות ובקלות את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר הביטוח הלאומי או במענה האוטומטי בטלפון 02-539-3733. אתם יכולים גם להתקשר כוכבית 8321 ולהסתייע בנציג שירות. עדכנו את פרטי חשבון הבנק בהקדם והמענק בדרך עליכם.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר. תראו את המומחים, את האופנה העכשווית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
חדש בפנגו. מהיום מתדליקים עם פנגו בתחנות סונול בקלות, ללא כרטיס אשראי ועם מינימום מגע. צוברים גוץ ונהנים מהטבות בחנויות הנוחות. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק בסונול.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
טורנדו.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
איך אומרים בשתי מילים?
רכישה מקוונת ומתכונים.
מידע פיננסי ושיעורים.
תעסוקה ערכית ומוזיקה לילדים.
תמונות ופגישות עם הנכדים.
טאבלט אדרן!
נכון, טאבלט משפחתי שמור אדרן. זה כל מה שהמשפחה חייבת בדיוק עכשיו. ולרגל בין הזמנים, 50% הנחה. כן, 50% הנחה. מהרו לפני שיגמר. כוכבית 8097. הדרן, כוכבית 8097.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
שלום, כאן דני רופ. בימים אלו העולם מתמודד עם סערה בריאותית וכלכלית עצומה. כולנו נפגעים מהמשבר. על פי כל התחזיות, יעבור זמן עד שננצח את הקורונה. אבל בתוך חוסר הוודאות הזה, דבר אחד בטוח, תוכנית רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה איתכם לפחות עד הקיץ הבא. מדובר בתוכנית הסיוע הכלכלי הגדולה בתולדות המדינה, שנועדה לחזק את הוודאות הכלכלית של כולנו בשנה הקרובה. איך? על ידי הזרמת מענקים קבועים לעצמאים, מענקים, פטורים והקלות לעסקים, והבטחת דמי אבטלה מורחבים לסחירים עד יוני 2021. גם כשמעונן וקודר, בסוף תמיד השמש זורחת. אתם יודעים, יש לי קצת ניסיון בדברים האלה. ייכנסו עכשיו לאתר משרד האוצר ובדקו למה אתם זכאים. רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. הכסף בדרך עליכם.
לצחוק זה חלק מהחיים שלי, אבל הקורונה הזאת זה לא צחוק. לכן אני מבקש מכם באופן אישי, שימו מסכה גם על אף וגם על הפה.
גם אתה שם!
ושימרו על מרחק והיגיינה, כי אם לא תקפידו, אתה וגם את יכולים להדביק ולהידבק. יודעים למה?
נכון,
כי זה אישי.
השגרה של כולנו בידיים שלך ושלך. מגיש משרד הבריאות.
מיד יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
כולנו עם כולך.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. עולם התורה נערך לתקופה.